הקצה משון אולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
Cinemascope.
That's the radio.
That's the
radio.
This is the
radio.
That's a DJ.
Hi there.
Na'im me'od, toda.
סינסקו ברדיו הקצה, תוכנית מספר 245, אני העיר רווה, תודה רבה שבאתם. 21 בינואר, כ"ד טבת. את רדיו הקצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור. תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר, תודה לקוואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. עוד שלושה שבועות, ט"ו בשבט, ואתם יודעים מה זה ט"ו בשבט אצל האמריקאים? אוסקר. השנה יוצא, האוסקר יוצא בישראל בתאריך העברי שלו בדיוק על ט"ו בשבט. אז רגע לפני שאתם מתארגנים לביקורים וכן הלאה, אז תקומו השכם בבוקר ותראו את האוסקרים. לכן בשלוש התוכניות הקרובות אנחנו איכשהו במידה כזו או אחרת נתעסק באוסקרים, בעיקר כי הרבה מסרטי האוסקרים הגיעו ארצה, ולא הייתי פה מאז 2019, זו התוכנית הראשונה של 2020, אז יש לנו הרבה מאוד סרטים למלא ולעדכן, ו-to catch up עם הרבה סרטים, ועם שניים מהסרטים האלה אנחנו נעשה את זה היום, ואני צריך כוחות גיבוי, אז הבאתי לעזרתי את בנימין טובייס. היי.
היי, מה העניינים?
בסדר. תודה שבאת.
תודה שהזמנת אותי.
ואנחנו היום נעבור לנו בין... בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה. נכון? זה התפריט שלנו היום, וננסה לדבר על שני סרטים. עכשיו, מה שמעניין הוא ששני הסרטים שנדבר עליהם היום, אנחנו מאוד חלוקים בדעותינו לגביהם. אז
זה מלחמת העולם השלישית.
מלחמת העולם השלישית. כן. אז מה עם שני הסרטים שנדבר עליהם? נתחיל עם מלחמת העולם הראשונה, עם 1917, שהפסקול של תומס ניומן מתנגן ברקע ולווה אותנו כל השעה הזאת. רגע, אני אשים את זה על לופ כדי שהוא באמת ילווה אותנו כל השעה הזאת, אני חושב. ואז נדבר על ג'וג'ו רביט, מלחמת העולם השנייה. בוא נעשה את השורה התחתונה למי שרוצה לא לחכות יותר מדי. אני אהבתי מאוד את שניהם, אתה פחות אהבת את שניהם.
כן, אני כאן ככה מסייק את עצמי. אני תיאבתי את ג'וג'ו רביט, אז זה כבר ספוילר להמשך התוכנית, וכאן אני... זה, לגבי 1917, כאן אני מחולק יותר, כלומר, זה לא שתיאבתי אותו, וגם אני אפילו, מה שנקרא, אגדיל ואומר, הוא הסרט כרגע, ה-go-to המלצה שלי, כלומר, תמיד יש סרט שנמצא בקולנוע, שהוא לא בהכרח הסרט הכי טוב, כן. אבל שואל אותי אדם מהיישוב, נכון. קולגה, אומר לי, מה לראות בקולנוע, אז 1917 זה ה-safe bet, כן. ולא בכדי הוא כנראה הולך לזכות באוסקר, או לכל הפחות לגרוף את מירב הפרסים, ככה לפי הפרסים הטכניים, ככה לפי התחזית שלי, כי הוא סרט באמת מאוד מרשים קולנועית, אבל משהו היה חסר לי בו, אז...
אוקיי, אז בואו נתחיל באמת עם האקטואליה. אנחנו נמצאים בשלב שבו 1917 זכה שלשום בפרס גילדת המפיקים, ה-PGA World, שזה אחד החזאים הכי טובים, כן. שיש לזכייה באוסקר, אלא הם קוראים לך ללה-לנד.
גם בגלל שיטת ההצבעה שלהם.
נכון, שיטת ההצבעה, הפרפרנצ'ל בלוט שלהם, של ה-PGA, מאוד דומה לשיטת ההצבעה של האוסקרים. ולפני זה הוא זכה בגלובוס הזהב, וגם בפרס הסרט, סרט הדרמה הטוב ביותר, וגם בפרס הבמאי בגלובוס הזהב. Critics Choice גם זכה?
אני כבר גם לא זוכר.
אז זוכר שבבימוי הוא זכה בטקו עם בונג ג'ונג הו, ונדמה לי שהוא גם זכה בסרט, אבל זה אני לא זוכר. בקיצור, הוא כרגע הסרט שבאמת מוביל, אם רוצים להמר הימורים בטוחים לאוסקרים, אז 1917 הוא כרגע מה שקרה הסרט, הסרט to beat.
כן, הוא אכן ההימור הבטוח, ביותר ממובן אחד.
הוא ההימור הבטוח. ומה שזה אומר, זה שבימים האחרונות, במקביל לזה שהוא התייצב בראש המרוץ, הגיעו גם ההתקפות.
כן.
ולכן גם היה לי חשוב להביא אותך, כי כדי שבמקום שאני רק אדבר במשך חצי שעה ואגיד כמה אהבתי את הסרט וכמה הוא יפה בעיניי, אז אתמול מנולה דרגיס בניו יורק טיימס שחטה אותו, ובוורייטי לא קלטתי מי כתב, אבל ממש אמרו שזה הסרט שאסור לו לזכות ב, או שלא.
כן, שנראה לי אוין גילרמן שאל שאם הוא זוכה, הוא צריך להיות הסרט האחרון שזוכה אי פעם באוסקר. זה כמובן מן אמירות נורא דרמטיות של חזאי אוסקרים, כן. שכל עולמם סובב סביב זה.
אז קודם כל נגיד שהמועמדויות התפרסמו בשבוע שעבר, 19 מועמדים לפרס הסרט, ולראשונה אני חושב, אני נורא אוהב אוסקרים, ואני נורא עוקב אחרי זה, ואני לא רע בחיזוי וכל זה, אבל לעתים מאוד נדירות, יש התאמה בין טעם האוסקרים וטעם האישי שלי, אף פעם לא בוחרים את הסרטים שאני אוהב, אני סתם אוהב את התחרות. השנה יש 19 מועמדים, ותשעת הסרטים בעיניים מעולים, כלומר כמעט כולם גם היו ברשימת סרטי השנה שלי, אחת השנים הטובות שהיו באוסקרים לדעתי. עזוב השמטות. כן. הסרטים שקיימים שם, סרטים שאני באופן אישי, יש שם את ג'וג'ו רביט וטלפון
שואלת שאתה לא... לא, כרגע אני אומר, אני קורא לזה שמונה ועוד ג'וג'ו רביט, וגם 1917, שיהיה ברור, אם משום מה 1917 היה נשכח בצד הדרך ביקום אלטרנטיבי, אז הייתי אומר, אוי חבל וכדומה, אני לא יודע אם זה באמת... שמונת הסרטים שאני הכי אוהב השנה, וג'וג'ו רביט שאני מתאהב, אבל כן, זה ליינאפ חזק, ואני בעיקר, אני כאן, אם כבר לחזור טיפה לסרטי, סרטים שכבר דובר להם, שמח מאוד, שנניח ג'וקר, כן, שמוונציה אנחנו שומעים, של טוב, זה סרט קומיקס, זה לא זה, אז הוא זכה בוונציה, טוב, זה סרט קומיקס, זה לא יתפוס, טוב, הוא לא יצליח, טוב, הוא לא זה, טוב, והוא ממשיך לשבור את תקרות הזכוכית, כל פעם מצפים ממנו שהוא יחשל. עכשיו גם אומרים, טוב, בסוף הוא גם לא יזכה בפרס הסרט הטוב ביותר, כי, ואני חושב שבניגוד לחזאים ששמים אותו במקום רביעי חמישי כזה, הוא איום די רציני.
אני מסכים איתך לגמרי.
גם על 1917 וגם לכאורה על הזוכה האלטרנטיבי, שזה, ושוב, גם אני, זה מרוץ של ארבעה כרגע, כלומר זה שניהם פלוס פרזיטים והיו זמנים בהוליווד, שעדיין במשחק, האירי היה אמור להוביל, וגם כרגע נראה שהוא טיפה נחלש.
מה זה נחלש? האירי יצא בידיים ריקות מהתחרות.
אז כן, זו שנה מרתקת, ושוב, חמשת הסרטים האלה, אפילו כל אחד מהם אם זוכה, אני מרוצה נקרא לזה ככה.
אז קודם כל אני מסכים איתך שג'וקר יכול להיות באמת הג'וקר בתחרות, יש לו ממש ממש סיכוי טוב להפתיע. בשלב זה להפתיע, לפני כמה חודשים הוא כזה קפץ בראש, אבל יש לו, אני ממש יכול לדמיין את מי שיתנו את הפרס בסוף, פרסים ג'וקר, כי יש משהו בזה שהראשון במרוץ הוא גם זה ש... גם זה שזוכה, ואז נשאלתי שלהם, זה פרזיטים או ג'וקר, לא משנה.
אבל לכל אחד ניתן הסבר בדיעבד למה הוא הזוכר.
בדיוק, יש באמת ארבעה סרטים שכל נימוק טוב, יש הרבה נימוקים טובים למה יש להם סיכויים מאוד מאוד טובים לזכות, ונימוקים אחרים למה אין להם סיכוי לזכות, אבל באמת ארבעת הסרטים שהזכרת. אבל בואו נתחיל עם 1917, סרטו של סם מנדז, סרט המלחמה השני שלו אחרי ג'ארהד, שעסק במלחמת עיראק. אני נזכרתי כשהתארגנתי על הפסקול של תומס ניומן, שערכתי פה את שמי זרחין לפני כמה שנים, לא זוכר, זה היה 20 שנה לליל הסדה, ואמרתי, תביא מוזיקה שאתה אוהב, אז כל המוזיקה שהוא הביא היה של תומס ניומן, אני נורא אוהב את הפסקולים של תומס ניומן, ביניהם הפסקול של ג'ארהד וכן הלאה, ובאמת יש לי מדף מאוד גדול של תומס ניומן בדיסקייה.
סרט נהדר, ג'ארהד, צריך, אם אפשר רגע לחזור ל-2005, אבל זה...
כן, ג'ארהד. אז סם מנדס, וזה 20 שנה to the day שהוא זכה באוסקר הראשון שלו על American Beauty, כלומר, אם הוא יזכה באוסקר, יש בזה... זה סיפור יפה, שהוא זכה לסרט הראשון שלו, ו-20 שנה אחר כך הוא חוזר שוב כמנצח בסרט מלחמה. טוב, אז תתחיל אתה, אני נותן את הכבוד לאורחי. מה, למה, מה... מה התבאסת בו?
מה התבאסתי בו? אז אני אגיד את זה ככה, הסרט מרשים, זו לא ספק הגדרה נכונה כשאתה מדבר על ההישג הטכני, אני חייב להגיד, חזרתי הביתה וראיתי את ה-Behind the Scenes שלו, שכמובן אתה מסתכל על הטכניקות שם של סיים מנדס ורוג'ר דיקינס, ואתה אומר, איזה יופי, ככה עושים קולנוע, ככה צריך להראות את זה. אם הייתי עוד מורה בתיכון, הייתי מראה את זה לתלמידיי, כאילו זה מצית את הדמיון.
אני צריך להגיד שהסרט השני שהכי אהבתי השנה זה המייקינג אוף של 1917.
בדיוק, זה, אתה רואה את ה, באמת את ה, גם מבחינת התקדמות טכנולוגית, אתה רואה באיזה כלילות אתם מצליחים להעביר מצלמה ממנוף לסטדיקם, זה באמת מאוד מרשים, וכמובן הקאטים שלי היו פחות מרשימים, אני חייב להגיד, כאילו כן נורא ידעתי לזהות אותם, המקומות שבהם מזייפים את השוט האחד, והכל זה נורא מרשים בתור מייקינג אוף. אתה מסתכל על הסרט כקולנוע, ואני מודה ש, ועכשיו זה ישמע קצת זה, שהיה בו בסוף בעיניי משהו קצת דל. ואני אפילו אנסה להסביר את זה מהמילים של מנדס. מנדס, ששאלו אותו, אז למה עשית את הסרט קולנועית? הוא נתן בניו יורק טיימס תשובה נורא יפה. הוא אמר, רציתי להביא למיצוי את כל היכולות שלי מתיאטרון וקולנוע. כלומר, סרט הוא לא בהכרח כל כך קולנוע, כמו שהוא קצת מחזה מצולם בשוט אחד, בסט מדהים, כן? אבל לי היה מאוד תחושה שאני רואה הצגה, שמוערכת באמצעים מלאכותיים, כל מי שביקר בווסט אנד או בברודווי מכיר איך מעריכים שם, הופכים יום ללילה בכל מיני אמצעים. זה כמובן, כולם אומרים, מזכיר משחק מחשב קצת, וכל התרגיל הזה בשוט אחד בסוף לא באמת עבד לי. כלומר, אם אנחנו פה בשביל התרגיל, אז הוא לא באמת עבד לי על הסוף. אני יודע שזה קצת מטופש להתחיל לדבר על ריאליזם בסרטים כאלה, אבל זה הסרט שואף לריאליזם. בסוף זה סרט, כל מי שראה יודע, זה לא שוט אחד, זה שני שוטים. כי יש קטיעה בנימוק נורא, נורא נכון באמצע, על ידי זה שהחייל במרכז הסרט מתעלף. אבל כשחושבים על זה, יש בעצם שוט אחד שאמור, שהוא 45 דקות או שעה של הסרט, והוא קורה לכאורה מ-12 בצהריים עד 6 בערב, ושוט שני שקורה מ-3 בבוקר לצורך העניין, או אפילו תגיד 5 בבוקר עד 9 בבוקר לסצנת השיא בבוקר. כלומר, אנחנו, ה-suspension of disbelief בסרט הזה מגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות, ולכן כל התרגיל הריאליסטי לא עבד לי, לא עבד לי בסוף, מה גם ששוב, זה אמרתי משחק מחשב, יש מקומות שבאמת דיקינס וסם מנדס, אני אומר מהניסיון שלהם בסקייפול כנראה, לקחו את זה והפכו את זה לסרט אקשן מאוד קצת מופרך, תמיד אומרים, השוט שהכי מייצג את זה בעיניי, שבאמת הוציא אותי מהסרט, זה כשהגיבור קופץ לנהר, ששוב, זה מבחינת עשייה קולנועית זה וירטואוזי, אבל זה, אז הרגשתי שאני בסרט ג'יימס בונד, או כמו מוהם, הוא סרט ג'ייסון בורן. וזהו, וזה הוציא אותי מהסרט. עד עכשיו דיברתי על השוטים והצילום והכל, אני אומר, ואז כשמגיעים נקרא לזה לתוכן, למרות שאולי לא נכונה החלוקה כאן, בסוף זה סרט קצת דל. כלומר, דל במובן הזה שהוא לוקח, סם מנדס כותב נורא בסוף יפה, זה לזכר סבו, וזה מין סרט מחווה כזה לסב, סרט מחווה ללוחמים, זה הזכיר לי, כתבתי על זה מאמר בעיתון, גם את הם לא יזכינו של פיטר ג'קסון, שגם היה סרט מחווה לסבו, ובנגד דנקרק של כריסטופר נולן במלחמת העולם השנייה, שהיה סרט יותר מורכב קולנועית, גם בתמטיקה וגם ברעיון שם, אבל הרעיון שוב, החייל הבריטי חוזר לאופנה, החייל הבריטי המסכן שנשלח לסוחות, והוא צריך להילחם כתף אל כתף אל חברה, ואיזה גיבורים נהדרים הם היו. זהו, זה מה שקיבלתי בסרט. עכשיו שוב, הכל נורא נורא מרשים, זה נקרא לזה הצגת היום הזיכרון המרשימה בטבל, כקולנוע שוב אני הרגשתי מעט דל.
אוקיי, אז תכף, עוד מעט נעבור לדבר גם על הנושא של, של התוכן שאתה, שיש לך טענות, כלומר, אבל אני אענה לך על הנושא, קודם כל על הצד הוויזואלי, כי נראה שזה באמת נהיה עניין לדבר עליו, כי זה באמת איזשהו אישו סביב הסרט הזה, שזה סרט בשוט אחד, כאילו לכאורה הוא נראה בשוט אחד, כן. וברור שהעשייה שלו היא לא נעשתה בשוט אחד, אבל ברור שבכל זאת השוטים שם ארוכים, זה לא שוטים, כן. של 30 שניות שהוכו, זה שוטים של דקות, אז כלומר גם לו זה היה שבעה של האחים אלקבץ, שזה סרט של 70 שוטים, זה עדיין זה היה מרשים, זה כאילו זה נקרא לזה הרמוניות ורקמייסטר של, כן. של סרטי המלחמה. כלומר, גם אם הוא עשה את זה בשוטים נפרדים עם קאטים, זה עדיין היה יוצא מאוד מאוד מרשים, כי כל סצנה, באמת כל סצנה מצולמת בשוט אחד, ואז באמת יש איזשהו סוג של טרנזישן, איזשהו סוג של מעבר לשוט הבא שהוא שהוא נעלם מעין, אבל חדי עין יודעים לזהות את ה, את ה, את המקומות, את ה, את המקומות שבהם יש איזשהו סוג של התחת שוטים. אבל זו, החוויה היא חוויה של צפייה בסרט ב, בשוט אחד. ופה אתה אמרת את המילה וירטואוזי, ואני רוצה להתחיל את המילה, עם המילה וירטואוזי, כי אני צריך להגיד ש, שמבחינתי, וירטואוזיות זה חלק מהעניין, וירטואוזיות זה חלק מהעניין שאני מחפש בקולנוע. כלומר, אני מתחיל עם הדבר הזה, שההישג הזה ש, שהם יצאו לעשות, אז עצם זה שהם עשו אותו, והאופן שבו הם הצליחו לעשות את זה, לא כל סרט בשוט אחד, יש עוד סרט שנקרא בליינד ספוט, סרט נורווגי, שהוא סרט בשוט אחד, והוא לא טוב בעיניי. זה לא רק בגלל השוט האחד, אבל האופן שבו הם הצליחו לעשות את, ה, את השוט האחד. אני הרגשתי שאני רואה איזשהו סוג של פעלול, תעלול, משהו שהוא ברמה של אקרובטיקה, כאילו שאני רואה איזשהו סוג של משהו שהוא איזושהי הופעה של סירק דה סולייל של, 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 של גריפים. כן, שהאקשן האמיתי הוא לא רק החיילים, אלא ההבנה של מה שקורה מאחורי ה... מאחורי המצלמה כדי לתפעל את, ה, את, ה, את הדבר הזה. בתוך זה גם כל מיני הבנה, כי הרבה זה מהסרטים האלה שברגע שאנחנו כל כך מדברים על העשייה שלו, אז אי אפשר שלא לדבר על העשייה שלו. זה סרט שאני חושב שאנשים, גם אנשים מהיישוב, יוצאים ממנו ואומרים איך עשו את זה. כלומר, אנחנו כבר לא שואלים את השאלות האלה יותר, וכל פעם שיש סרט ש, ששואלים איך עשו את זה, או שאני שואל איך עשו את זה, זה מרתק אותי, כי נדמה לנו שכבר אנחנו, א', ראינו הכל, ובטח היום בעידן המחשבים אפשר לעשות הכל, וכל אז כאילו, אז אין פלא. כשראית את שר הטבעות של, של פיטר ג'קסון, לא שאלת איך עשו את זה, ברור לך איך עשו את זה, מודלים ומחשבים וכל זה. זה מין סרט כזה שאנשים יוצאים ממנו, אהבו, לא אהבו, אבל כל השאלה הראשונה, איך עשו את זה? ובעיניי זה מרתק, בעיניי זה אחת הסיבות שבשבילם אני הולך לקולנוע, להתותנות הזאת. ואני באמת, גם כשעשיתי את רשימת סיכום העשור שלי, אני רואה שה, שהאלמנט של וירטואוזיות הוא, הוא משמעותי עבורי. ומבחינתי, הסרט הזה שצילם רוג'ר דיקנס, מצטרף לרביעת הסרטים שצילם עמנואל לובצקי, צ'יבו, בעשור האחרון, שאני חושב שאילולי הסרטים האלה, הסרט הזה לא היה יכול לעשות. כלומר, עמנואל לובצקי עכשיו כבר לא צריך לקבל אוסקר, הוא צריך לקבל פרס מפעל חיים או פרס נובל לצילום או משהו כזה, כי הוא יצר גם את הטכנולוגיה וגם את, את השפה הקולנועית, שמן הסתם גרמה לסם מנדס לראות ולהגיד, אוקיי, א', בא לי לעשות כזה, וב', אני יודע מה אני הולך לעשות. והסרט הזה, אתה יכול לקחת אותו על, על The Revenant, ולהלביש אותו, והם יושבים יפה.
שהם סרטים מאוד דומים, גם באכזבה שלי עם הם, אז
רבננט הוא מבחינתי סרט העשור, ו-1916 הוא לא סרט העשור, פשוט כי רבננט היה לפניו, אבל בתור, אתה יודע, בתור ה-ELO לביטלס, כלומר, בתור הלהקת מחווה שבאה בעקבות הסרט פורץ הדרך, או ברדמן אם אנחנו רוצים, תכף אני אזכיר את ברדמן, כי זה מתחבר גם למשהו שאמרת, אז ההישג בעיניי פנומנלי, דווקא בצד הגימיקי, תרצה לקרוא לזה, או הוויזואלי, או החיצוני, עוד לפני שאני מדבר על תוכן, עצם זה שהם יצרו את זה. ופה, לכן, אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים מבחינתי במרוץ לאוסקר, זה המועמדות שיש לסרט לתסריט. כי אחד הדברים שהרשימו אותי מאוד בסרט, זה העובדה ששאלתי עצמי, אוקיי, אם אתה עושה סרט בשוט אחד, אז בראשנו, כשאנחנו חושבים על סרט בשוט אחד, זה נדמה לו שזה סרט במערכה אחת. כלומר, איך אתה מפצל סרט בשוט אחד לסצנות, איך אתה עושה מעברי זמן וסצנות, ואיך אתה יוצר מערכות. וזה אחד הדברים שהכי הרשימו אותי בסרט. עכשיו, אתה העלית נקודות טובות באכזבה שלך מבחינת רצף אירועים, במקומות שבהם זה הופך באמת לסרט אקשן או לסרט הרפתקאות אפילו, אבל עצם זה שהסרט הזה מצליח, וקצת נזכרתי בזה, כי השמות של, של הקטעים בפסקול, הם, יש 21 קטעים בפסקול, כל אחד כאילו מזכיר לך סצנה. זאת אומרת, יש פשוט כמות עצומה של סצנות וסט פיסס שקורים לאורך הסרט. אמרתי, אוקיי, הם הצליחו להמציא, לא כל הסצנות טובות באותה מידה. אני אזכיר לך רגע כזה, יש קטע בפסקול שנקרא מילק, חלב.
כן. שזה אגב הקטע, אם כבר אנחנו הולכים על הבדיחה של זה משחק מחשב, זה ממש אמרתי, זה כמו הקווסט במשחק מחשב, ילדי ה-90s זוכרים, שאתה הלכת וקיבלת באמצע, בהתחלה קיבלת אובג'קט, קיבלת את המילק, ואז בסוף אני אומר, הוא מצא למי לתת לו את המילק כדי להתקדם למשימה הבאה. אז הנה, אני אומר, קטעים שהוציאו אותי מהסרט, זה דוגמה לקטע פחות טוב.
אבל תזכר בסצנה הזאת, בעיניי, סצנה שמוצאים, הם שניהם צמאים ורעבים, ומוצאים חבית, דלי מלא בחלב, חלב חם,
כן.
מתוך הבנה שזה, ופרה לא רחוק משם, ויש רגע של התנחתה, והרגע של התנחתה, ניתן את הרגע הבא, פתאום הם מרים את העיניים לשמיים, ורואים דוג פייט.
שזה רגע קרב, מאוד יפה.
קרב בין שני מטוסי קרב. קודם כל, אחד הדברים שאהבתי בסצנה הספציפית הזו, זה לא רק האופן שבין ההתחלה של הסצנה, והאמצע של הסצנה, והסוף של הסצנה, זה פשוט אחד הסיקוונסים המדהימים. מרים, אתה צריך לקחת מן רגע כזה, לא יודע, מן 7 דקות, כמה, לא יודע כמה נמשך, אולי פחות, 5 דקות, של איך רגע, איך סצנה מתחילה ואיך היא נגמרת, ואיך הכל מתהפך ברגע הזה, אז הסצנה הזאת היא בעיניי מופת גם של כתיבה, וגם של בימוי, וגם של העמדה. זה בעיניי נהדר. ושנית, מה שאהבתי שם, זה התזכורת הזאת, הסרט נקרא 1917, גם את זה צריך לזכור, כלומר, מזכיר לנו כל הזמן את זה, א', את השנה שבה הוא נעשה, מלחמת העולם הראשונה, וזה סרט, הסיקוונס הזה, שבו הם חוצים את הקווים, מתחיל בזה שהם עוברים ליד סוסים, מתים, והוא נגמר בזה שהם רואים מטוסים בשמיים. כלומר, אם אתה צריך בשיעור היסטוריה קטן, לראות 10 דקות, מה זה מלחמת העולם הראשונה? אז זה מלחמה שיש בה סוסים ויש בה מטוסים. זה היה כאילו המלחמה הפרימיטיבית האחרונה והמלחמה המודרנית הראשונה. ומצד אחד יש קווי תקשורת שמובילים על החזית, אבל ברגע שחותכים אותם אז צריך רצים כדי שזה ממש כאילו שזה מלחמת טרויה או משהו כזה. כלומר, יש עדיין השילוב בין הפרימיטיבי והמודרני. אז גם את הזיהוי ההיסטורי הזה, התקופתי, הסרט מייצג יפה. אז אהבתי את התסריט באופן שבו באמת הסצנות מתחלפות ומתקדמות. אתה קורא לזה משחק מחשב, אני לא סותר אותך, וזה רק להגיד שזה לא הפריע לי, פשוט כי כשמשחקי מחשב הם טובים, זה פשוט כי הם סרטי הרפתקאות, וזה באמת הסרט בסופו של דבר הוא סרט הרפתקאות, באמת קווסט, יש לך משימה, ואתה צריך להגשים את המשימה הזאת, יש לך רצף של הרפתקאות ומכשולים בדרך. אז קודם כל הנושא זה של השוט והשוטים והאופן שבו הסרט מועמד, מה זה עבדה עליי? לגמרי. ושתיים, אמרת שאחד המגרעות שלך זה הנושא של התיאטרון, ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי אהבתי. כי סם מנדז, כאמור, אמרנו, זה 20 שנה מאז האוסקר הראשון שלו, אמריקן ביוטי. לאמריקן ביוטי, הוא הגיע כבר כבמאי תיאטרון, בעל שם אפילו
של קברט לדעתי, לדעתי זה מה שהביא אותו לסרט. אם אני זוכר את הגוספל של אמריקן ביוטי, זה באמת היה אנשים שראו את קברט, אמרו לסטיבן ספילברג, אולי סטיבן ספילברג בעצמו ראה את קברט, ואמר, הילד הזה בן 30 שלא עשה שום דבר בקולנוע, תביא אותו, הוא ידע לביים.
אבל הוא כבר היה מנהל של דלמור וור, הוא היה מנהל של מנהל אומנותי, או מנהל בפועל של אחד מהתיאטרונים המשמעותיים בלונדון, לא זוכר אם זה היה לפני זו אחרת, אבל באמת היה מין ילד פלא של התיאטרון, משהו בדומה, מבלי שהוא היה שחקן, אבל משהו שמזכיר קצת את הסיפור של קנט ברנה בשנות ה-80 או משהו כזה,
שמישהו ש... או סונואלס בשנות ה-40.
כן, אבל הוא עצמו לא שחקן, הוא באמת זה... מתיו ורקוס, הוא גם מסיפור דומה, אבל ורקוס כמעט ולא עשה סרטים, אני מחכה שהוא יעשה סרטים, אבל כאילו, מי שהיה המנהל האומנותי של האולד ויק ב... כמה שנים, ועשה את, איך קוראים לסרט על הסרט על ההומואים? לא, אבל עם שם כזה, פרייד, מין משהו כזה, פרייד כזה, הוא עשה את זה. אבל מין סיפורים כאלה של ילדי פלא מהתיאטרון, והיה לפני כמה שנים, בטקס הפתיחה של הטוני, נדמה לי שניל פטריק הריס הנחה אותו, ועשו כזה סיקוונס פתיחה מאוד מרשים.
עם הביגל.
עם זה. אני חושב שזה היה בשנה אולי של ללה-לנד או ברדמן, אחד מהם, או ללה-לנד, זה משהו שיש שם איזשהו שוט מאוד מורכב, ואז הם עושים ריקוד וזה, והם מאוד מרשים בלייב, און לייב טיווי, על הבמה של רדיו סיטי מיוזיקול, ואז ניל פטריק הריס קורץ למצלמה ואומר, one shot, הצחקתם אותנו, אנחנו עושים one shot 8 פעמים בשבוע. שזה נכון, שברדמן הוא כזה סרט שהוא מתרחש בתיאטרון, ולכן כדי לתת את התחושה הזאת של הריל טיים, אז, אז, אז אלחנדרו גונסאלס איניריטו, הוא עשה אותו במיין שוט אחד, מאוד דומה ל-1917, שזה מין שוט אחד מהונדס, אבל התחושה היא של שוט אחד, באמת כדי שיהיה לנו את התחושה של, של הבהילות, הזמן האמיתי והתיאטרון. אז השילוב הזה בין המיומנות של, 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 של סם מנדס להכניס את השחקנים שלו ואת כל הצוות הטכני לאיך לתפעל סצנה בזמן אמת בלי לעצור אותה, כי זה מה שעושים בתיאטרון ערב ערב, פלוס השיתוף פעולה שלו עם רוג'ר דיקינס של איך להביא את זה למצלמה עם תאורה, עם הדברים האלה, ועם כל האפקטים שהם פיור קולנוע. המיזוג בין הדברים האלה היה מופלא בעיניי. אמרתי כאילו, הרבה פעמים כשאני רואה סרט של מישהו שאני יודע את הביוגרפיה שלו, אני אומר, אוקיי, איפה הביוגרפיה שלו באה לידי ביטוי? לפעמים זה לא הוגן, לפעמים כשאני רואה סרט של במה יהודי, אני אומר, אוקיי, אבל איפה רואים שאתה יהודי בסרט שלך? אז לא תמיד זה נכון, או איפה רואים שאתה בריטי, או איפה רואים שאתה מג'מייקה. לפעמים אני רוצה את החותם הביוגרפי, גם בסרט שהוא לא ביוגרפי, ופה מאוד הרגשתי את הניסיון של מנדס בתיאטרון, והערכתי אותו. הבנתי שהוא מתאים לדבר הזה, אז השילוב הזה של גם שופוני, אני לא יכול להתעלם מזה, שיש פה איזשהו סוג של מישהו שאומר, אוקיי, אני יכול לעשות את זה, ונותנים לו את האמצעים לעשות את זה, וגם יש לו את הניסיון לעשות את זה, וגם יש לו את הסיפור האישי של סבא שלו, שמחבר את זה, כאילו כשאתה כותב את הצהרת כוונות לקרן, זאת אומרת, מה החיבור שלך לסרט, למה אתה צריך לעשות את הסרט, זה אומר סבא שלי. ולזה אני מוסיף את הדבר, שהזכרת את הסרט של פיטר, הסרט התעודי של פיטר ג'קסון, אז פשוט היה באנגליה, אני חושב שזה היה בעיקר באנגליה, מאוד מאוד ציינו את 100 שנה למלחמת העולם הראשונה בארבע השנים האחרונות, והיו שם תקציבי ענק לפיתוח של ה-War Room Museum, אז לא נשארתי לסוף הקרדיטים לראות אם היה גם פיתוח של ה-War Room Museum גם בסרט הזה, אבל אין ספק שארבע שנים האחרונות, לפחות אם אתה גר באנגליה, לא אכלת להימלט סדרות מופת של ה-BBC על מלחמת העולם הראשונה, הסרט התעודי של פיטר ג'קסון, לא מעט אירועי הנצחה גם שהיו שם בעיר, לא אכלת לברוח מזה, כלומר, אז אני מניח שבין אם הוא קיבל תקציבים מהממשלה הבריטית כדי להנציח את המלחמה, בין אם הוא סתם מושפע ממה שקורה סביבו, אז זה חלק מהעניין, אי אפשר להימלט מהדבר הזה. אז אני מאוד אהבתי את הצד הטכני. עליך היו גם בעיות לא רק עם הטכני, אלא גם עם התוכני.
כן, אז אני דווקא אתחיל בסיום, זה תובנה שככה עולה לי כשאתה מדבר על העניין הזה של 100 השנה, ובריטניה וכדומה, מדברים על מלחמת העולם השנייה, אנחנו מדבר על זה על ג'ו ג'ו רביט, זה בשנכן, מלחמת העולם השנייה, המוסריות שלה לכאורה אמורה להיות נורא ברורה, ולכן, וכמובן אנחנו חיים אותה יותר. מלחמת העולם הראשונה, שמן הסתם כל מי שהיו חברים בה, נראה לי הייתה עד לפני שנתיים איזה אחות שהייתה חברה בה, הייתה בילדה בת 15, וכל מי שהיו חברים בה הלכו, היא כבר מה שנקרא נטו היסטוריה, ולכן, ואני חייב להגיד, כאן אני מביא, אלמנט הביוגרפי, כאן אני מביא את צרפתיותי למקום הזה, אם באמת עושים רגע עכשיו חלוקה שהיא לא חלוקה מאוד הוגנת, אבל זה מעניין לראות שסרטים על מלחמת העולם הראשונה, כשאנחנו מגיעים מהכיוון הצרפתי, או אני ככה עושה סייג גליפולי, האוסטרלי וכדומה, mm-hmm. כלומר מהכיוון הלא בריטי, זו מלחמת המלחמה החסרת תוחלת האולטימטיבית, כלומר כמובן שנים של רוסים, וכמובן שאנחנו מדברים על לצורך העניין Passes of Glory של קובריק, שכמובן נעשה מזווית צרפתית, נעשה בצרפת אבל כדומה זה, כלומר הרעיון הזה של אותם סצנות נוריות של קצינים טובחים בחייליהם וכדומה, זה הנרטיב הצרפתי של המלחמה הזו, כלומר זו לא רק המלחמה המודרנית הראשונה, זו המלחמה האבסורדית. וכאן בסרט הזה, ושוב, אני לא, זה לא שאני מתנגד לסרטים פטריוטיים או לסרטים, אבל כאן בסופו של דבר אני אומר, בסרט הזה היה משהו, אמרתי יום הזיכרון, היה משהו שהיה מאוד מאוד ראשוני בגישה למלחמה, שהוא לא היה לא יפה, כי בסוף שני השחקנים, על אף שאני לא חושב שהם שחקנים מבריקים, אבל בסוף שני השחקנים שמובילים את הסרט, ג'ורג' מקיי ועכשיו שמו של השחקן השני נמלט מראשי, הם כן מעבירים את התחושה הזו של מה שנקרא good old chaps, שנקלעו למלחמה, ושוב, הסרט לא עוסק בשאלה ממה נוצרה המלחמה, זה מין סוג של מצב קיומי, אני מקבל את זה, אבל בסוף גם בעלי הסמכות במלחמה הם לא אנשים רעים, אפילו אני לא כאן נראה לי, אנחנו כבר לא בתחום הספוילרים, בנדיקט קמברבץ' בסוף בתור הקצינה יותר הספק נוטה לפשעי מלחמה שם, הספק נוטה לגרום לחייליו להתאבך, הוא לא בן אדם רע, הסרט גם מבהיר את זה, כלומר הוא פשוט מיואש ממהלך המלחמה האבסורדית, אבל כן הרגשתי בסוף, אמרנו סרט זיכרון לסבא וכדומה, שיש בסרט באמת ראייה מאוד שטחית של המלחמה הזו ושל המלחמה בכלל, כלומר באותה מידה הוא היה יכול לעשות את זה במלחמת הבורים, או לעשות את זה ביוון העתיקה, זה לא היה יוצר סרט פחות מרשים, אולי בסוף לא היה את השורה לזכרו של סביס אלפרד מנדס, שאגב הוא בן אדם עם ביוגרפיה מרתקת, קראתי אחרי זה, היה באיי אזורס וכדומה. אבל אני כן רוצה גם לעשות ריביוט על מה שנקרא לעניין הווירטואוזיות שדיברת עליו, ורבנן זו נקודת השקה מאוד נכונה, אני בניגוד, אני לא מרגיש שזו עבודתו הטובה ביותר של רוג'ר דיקינס, אני גם לא חושב שהיא מתקרבת כמו שזה רבננט, שזה מה שנקרא באמת היה הכי גדול של לובצקי, אבל במהות אני הרגשתי שזה קצת more of the same, כלומר, במובן הזה של הוא לוקח, גם אמרת לגבי מנדס, אבל אני אומר גם דיקינס פה וגם לובצקי ברבננט לוקח את מיטב השוטים, שלאורך הקריירה שלו הוא עשה בצורה יפה מאוד, ובאמת חושב איך לסדר אותם על רצף של שוט אחד, אבל כאן זו דוגמה נהדרת, אפילו הייתי לוקח אותה לשיעור צילום, על נניח הסיקוונס הבאמת הכי מרהיב מבחינה ויזואלית, זה הסיקוונס בעיירה, כן?
שבאמת... העיירה הרוסה של פצצות התאורה.
כן, פצצות התאורה, ואגב אתה שוב רואה במייקינג אוף, הם עשו את זה, ממש בנו מילולית עמוד אש, שידמה את הבניין הבוער, ובאמת סביב זה הוא עושה את הדברים. עכשיו, את כל השוטים היפהפיים שם ראינו אצלו, כלומר ראינו אותם בג'ארהד, שאגב אני חושב שזה כנראה העבודה הכי לא מוערכת של שניהם, ראינו אותם בג'סי ג'יימס, ראינו אותם בסקייפול, שהיה סרט שאגב טכנית הרשים אותי יותר, זה נחשב כזה, זה לא, זה סוג של פרדוקס, הם עשו סרט ג'יימס בונד שבסוף התקבל יפה, אבל לא זכה לדעתי, אגב אוסקרים, לדעתי השנה אם היה אולי רץ באוסקרים, אולי מול הג'וקר, היו מעריכים אותו אחרת, אבל בגלל שזה סרט ג'אנר, אז אמרו אוקיי, סרט בונד נורא מרשים, אבל זה סרט בונד נורא מרשים, לא סרט מרשים נקודה. וכאן אני הרגשתי ששוב רוג'ר דיקינס הוא עושה באמת את התרגיל מול לובצקי, everything you can do I can do better, זה מה שנקרא, שזה כמובן נחמד בה.
לא רק I can do better, לא רק I can do better, אלא אני עשיתי קודם גם. חוץ מהשוט אחד, כאילו להזכיר, אני מבוגר ממך ב-20 שנה, כל מה שאתה עושה אני כבר עשיתי.
בדיוק, ולעשות אני עושה, אז באמת באולימפיאדת הצלמים זה משהו מרשים והכל, אבל שוב, אני מודה, בסוף אתה שואל אותי, האם אני יצאתי מהסרט מעורער, האם יצאתי ממנו מעורער לצורך העניין, כמו שיצאתי בסוף סיקוונס הפתיחה של להציל את אוראי ריין, שזה באמת game changer, כלומר, זה באמת הדרך שבה רואים מלחמה משתנה. אז התשובה שלו, התשובה היא שאמרתי, אני ראיתי, הרגשתי שאני רואה הצגה בשידור חי, עם באמת אנשים מאוד מנוסים, אנשים, מה שנקרא זה סרט של קראפט, כלומר, אנשים שהם הטובים בתחומם, בעמדה, בבלוקינג, ברעיון של באמת איך הם עושים צנע, אתה רואה שהם ישבו ושברו את הראש מול תרשימים, על איך באמת לסובב את המצלמה, כדי שבכל רגע אתה תזכה לראות השוט וזה. התוצאה, מה שנקרא, נוטפת מלאכותיות עבורי, ולי זה הפריע, ולכן אני אומר, אני יצאתי באמת עם חצי תאוותי בידי, עכשיו ראיתי את הסרט פעמיים, ופעמיים ראיתי אותו עם אנשים שמאוד התרשמו מהסרט, ולא נעים לי להיות החמוץ, ולהגיד, וככה אני אומר, כן, לכו לראות את 1917, זה לא ספק עשיית הקרפט המרשימה ביותר שתראו בקולנוע השנה, אולי חוץ מהירי, אבל ברמת איך לעשות סרט. וכאן אני מודה, יצאתי, אבל מה זה הסרט הזה בסוף? אני אומר, זה הצגת יום הזיכרון, זה עבורי על ידי האנשים הכי מומחים בתחומם.
אוקיי. רציתי, היה לי, אני מסכים איתך שזה לא game changer, שThe Revenant היה game changer והוא מזה. מבחינה הזאת אני יכול לשוות את זה באמת להציל את אוראי ריין, ש התחיל משהו חדש שאחר כך חיכו אותו, וגלדיאטור, שהיה החיקוי הראשון הבא בתור, אבל כשאתה רואה את גלדיאטור, אתה אומר, אוקיי, הוא נורא מעתיק את הסצנות הקרב, הסצנות הזה עם ההיי שאטר וכל זה, הוא נורא מעתיק את ה... בעצם כמעט כל מה שרידלי סקוט עשה אחרי להציל את אורי ריין, העתיק את משהו מהזה. אז נכון, הוא הסרט שבא אחרי הסרט המשמעותי, אני מסכים איתך שהוא לא גיים צ'יינג'ר. לכן אני חושב שסם מנדס די נעול כמי שהולך לזכות באוסקר על בימוי, בגלל שזה זה הפך להיות הקטגוריה של הווירטואוזים. אבל יהיה מעניין לראות האם הוא גם יזכה באוסקר על, על, על הסרט, כי באמת צריך מידה מסוימת של, של, של פטריוטיות, קודם כל, שאין לי בעיה עם פטריוטיות. אם אתה בריטי ואתה רוצה לדבר על, על זה... ובאמת אם אתה משווה את 1917 לשני סרטי המופת בז'אנר של סרטי המלחמה, להציל את טוראי ריין במלחמת העולם השנייה ושבילי התהילה של קובריק במלחמת העולם הראשונה, אז הוא לא ברמה שלהם. הוא עומד יפה על פודיום בסמוך אליהם, אבל הוא לא ברמה שלהם. אבל כן אני חושב, ופה אני לא מסכים איתך בנושא הזה של מה הסרט הזה אומר, אני חושב שהוא כן אומר משהו, הוא כן מדבר על החיילים הקטנים כבשר תותחים, ועל הקצינים הגבוהים שעיוורים להם. למרות שאתה אומר, הוא לא רוצה לעשות דמוניזציה לקצין הבריטי, כי הוא באמת הוא בריטי וכן הלאה, הרבה יותר קל לו לעשות דמוניזציה לגרמנים, אני נהנה מזה, שמח שעדיין, שזה עדיין עוד לא יצא, שזה עדיין לא פוליטיקלי קורקט להציג את הגרמנים בזמן מלחמה.
ג'וג'ו רביט, מה שנקרא.
תכף נדבר, אני שומר לנו זמן לדבר על ג'וג'ו רביט, נדבר על זה. אבל זה לא יצא, אבל עדיין אפשר, כן? הגרמנים והיפנים, אני מזכיר לך את הקסו רידג' של מל גיבסון.
סרט.
מדהים.
סרט נהדר.
גם בעיניי, אבל האופן שבו, כאילו, בעולם, בעידן שבו אנחנו לא נעים לו להגיד שום דבר על אף אחד שהוא לא אנחנו, פתאום להציג או את הגרמנים או את היפנים כנבלות, לא פחות מזה, אתה אומר, אוקיי, עוד אפשר להגיד את הדברים האלה, עוד אפשר לדבר בלקסיקון של 1942, ולא להתקן אותו ללקסיקון של 2019. אז נכון, אז הוא לא לגמרי מוחה נגד הקצינים הבריטים, אבל כן מציג את הקצינים הבריטים ב... את הקצינים הבריטים כבעייתים. זה לא מקרה גם שהשחקנים הבריטים הכי גדולים, הסטארים של הקולנוע הבריטי, הם הקצינים, והנובדיז, האלמונים, פחות או יותר, הם החיילים הפשוטים. אבל אני רוצה להוסיף שתי קריאות קטנות שהיו לי בסרט, שאני חושב שיצדיקו את המקום שבו הצורה פוגשת את התוכן. כי זו השאלה שאני שואל את עצמי, אוקיי, וירטואוזיות, עשית את זה מאוד, מאוד יפה, אבל למה זה מוצדק? למה מוצדק לעשות את הדבר הזה? אז בברדמן היה לנו את השוט האחד, אז אמרתי, כאילו, זמן דחוס, אחורה הקלעים של תיאטרון, כל התיאטרון הוא שוט אחד, ואנחנו נמצאים בערב שלפני הצגת בחורה, אז אנחנו רוצים להרגיש את את האנרגטיות של של אחורי הקלעים. למה פה? מה יש כאן? אז יש פה שני דברים. אחד, על הפוסטר כתוב, הזמן הוא האויב הכי גדול, משהו כזה. כאילו, הפוסטר מרמז לנו שהנושא של זמן אמת הוא העניין בסרט. שהם יוצאים למשימה והם צריכים להגיע עד זמן מסוים כדי לעצור מתקפה לפני שהיא יוצאת אל הדרך. אז יש להם דדליין, כן, ליטרלי, דדליין, כדי להגיע למשימה שלהם. אז לכאורה, הרעיון של הוואן שוט הוא... עוסק בזה, בזמן הקצוב. אבל אתה אמרת ואמרת נכון, ומה שאתה אמרת כפגם אני רוצה להעלות כווירצ'ו, כאיזשהו סוג של נקודה שצריך לשים לב אליה, שזה לא באמת זמן אמת. שהמניפולציה עם הזמן היא מאוד מאוד נוכחת בסרט, ואי אפשר שלא לשים לב לזה. שיש לך יום, לילה ויום בסרט שנמשך שעתיים, שהוא אמור להימשך שעתיים, אבל אנחנו עוברים יום, לילה ויום. אז יש תחבולה אחת, הנושא הזה שבאמת יש קאט באמצע, יש פיצוץ, והוא נהדף ונופל ומתעלף לכך וכך שעות. אז יש הסבר אחד, זה בעצם סרט בשני שוטים או בשני סיקוונסים. אבל אני חושב שהרעיון העיקרי של הסרט, זה לא הזמן, אלא התנועה. שהרעיון הזה שהמצלמה כל הזמן רצה, והיא כל הזמן רצה, היא או רצה מאחורי השחקן, או רצה מלפניו. כשהוא מאחורי השחקן, אז באמת אתה מרגיש במשחק מחשב, כשהיא לפניו, אז אתה פחות מרגיש במשחק מחשב. אחד הדברים שמעניינים בעיניי, זה שהסרט הזה גורם לאנשים לא רק לחשוב איך הסרט הזה נעשה, אלא לשים לב לנושא הזה של העמדת מצלמה. למה פעם המצלמה היא מאחוריו, ולמה פעם המצלמה היא לפניו? כלומר, יש פה איזשהו סוג של שפת קולנוע שהיא לגמרי מוצדקת פר סצנה. כלומר, יש משמעות בכל פעם לדבר הזה. ושוב, זה גורם לאנשים שביקורת קולנוע וניתוח קולנוע היא לא המיומנות שלהם. אנשים פשוטים, רגילים, שרואים סרט להנאתם, הסרט באמת מהנה, לגרום, להבין שיש איזושהי חוקיות, שברגע שמצלמה נמצאת מאחורי דמות זה אומר משהו, וכשנמצאת לפני דמות זה אומר משהו, משהו אחר. אבל המצלמה כל הזמן בתנועה, כל הזמן תנועה קדימה. ואני חושב שהנושא הזה של הקינטיקה של המלחמה, זה הרעיון של הסרט. לא הזמן, אלא התנועה, כי הרעיון של המשימה של החיילים בסרט זה לעצור. לגרום לזה שפקודה שניתנה תבוטל, ואנשים שיצאו למתקפה יעצרו ואף יחזרו אחורנית. ולכן כל הסרט נמצא כל הזמן בתנועה, כדי להראות לנו שיש משהו כזה קצת כמו רכבת שיורדת מהפסים, שברגע שהתחילה התנועה, היא לא במהרה תיעצר. אי אפשר יהיה לעצור אותה. כלומר, הנושא של התנועה היא לא תיעצר. ובאמת, האתגר הגדול, שוב, זה צפוי, כי המשימה שלנו זה לעצור מתקפה, האתגר הגדול זה איך לעצור את זה, וזה לא לגמרי פשוט לעצור את המתקפה הזאת. אז אני חושב שזה הדבר הזה, התנועה של הדבר הזה. זה דבר א'. ודבר שני, אני מקווה שאולי עכשיו אני אצליח לשכנע אותך לראות את הסרט בעיניים שלי. אתה זוכר איך הסרט מתחיל? מה הדבר הראשון שהוא? ראית אותו פעמיים, ראית אותו פעם אחת.
יושב ליד העץ, כפי שהוא מסתיים אגב.
אבל סתם יושב?
אני יושב, נשען אחורה על העץ, וישן.
בדיוק. אני זוכר שהוא ישן,
ואז הוא ער.
ואז בועטים בו, ומהירים אותו. מישהו בועט בו, הוא אומר, המפקד רוצה, הקצין רוצה אותך.
כן.
ואיך מתחיל השוט השני?
כלומר, השוט שבו הוא...
מתעורר.
מתעורר, כן.
כלומר, זה שני שוטים שבהם הדמות, אחת הדמויות, מתעוררת. כן. או משינה של איזשהו סוג של התנחתה אחרי קרב, או משהו, כן. לא יודעים מה קרה לפני, זה יהיה, כשיהיה פריקוול 1917-2. כן.
1916, כן.
זה אפריל, נכון?
כן,
זה
כאילו,
אז יהיה מרץ 1917. שני השוטים שמהם בנויים הסרט מתחילים בזה שהדמות הראשית מתעוררת. אז אני רוצה להציע את הרעיון הזה שהשוט הארוך הזה ומהפכי הזמן שלו ומעברי הזמן שלו זה חלום. יש לנו פה איזשהו סוג של מצב של חלים. אני לא אומר שזה חלום שלו.
אני יכול לעשות מה שנקרא קריאת ביניים ולהגיד...
לא, אני רוצה להגיד שזה, אני לא אומר שזה החלום של, איך קוראים של, יש, שיט, איך קוראים לו?
ליאונרדו דיקפריו, בהתחלה.
לא, 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 הדמות, פרח לי השם שלו, סקוף, כן. אני לא אומר שזה חלום שלו. אני אומר שמה שסם מנדס רצה לעשות בסרט הזה, זה להציג את המלחמה כסוג של חלום, או אם תרצה סיוט. שהאקט של בן אדם שנמצא בתוך מלחמה, זה איזשהו סוג של מה שקרא חלום חי, חלום ער. שאתה הולך בסערוריות, לכן ההליכה הזאת שלא ניתנת לעצירה, לכן הוא קופץ למפל, לכן הוא עושה את כל הדברים האלה, בדברים שאתה יודע שיכול להיות שמישהו אחר היה מרים ידיים ואומר, יאללה, שיקפצו לי כולם, נשבר לי. כלומר, אתה לא מזהה באיזשהו רגע שהוא גיבור גדול, גיבור שהוא פטריוט גדול או משהו כזה, אלא נמצא באיזשהו סוג של טרנס, שהוא נמצא בתוכו, והוא לא יכול להפסיק ללכת. ואז במידה מסוימת, כשאתה מפרש את הסרט כמין סוג של, אתה יודע, הקבינט של דוקו קליגרי, מישהו שפשוט הולך מתוך הטרנסיות שלו, אז זה מצדיק א' את השוט, ב' את מעברי הזמן הלא ריאליסטיים, כי העולם נהיה לא ריאליסטי, והמקומות שבהם זה נהיה בנאלי, כי אנחנו נמצאים לא רק בתוך זה, אלא בתוך סרט. בקיצור, אני חושב שיש פה איזשהו סוג של עשייה מחוכמת, באופן שהסטורי טלינג בנוי גם בצורה שלו וגם בתורן שלו, שאיכשהו מצדיק את זה. אולי זה חלש, אבל אני חושב שזה מצדיק את הסיפור, אני חושב שזה יצר לי משהו מהחוויה, כי הרגשתי את הסערוריות בסרט. הרגשתי את העניין הזה שבאמת יש פה איזשהו סוג של הליכה מתוך שינה.
אני רק אתן מחמאה של הסרט, שכל מה שאתה אומר עבד לי בסיקוונס אחד, שהוא באמת סיקוונס המוות של אחת הדמויות, שכאן הרגשתי שיש איתה עברה נורא חכמה לשוט אינטימי, ובאמת מאוד מודגש, שוט של פייטה כזה, שוט של דמות אחת מחזיקה דמות אחרת שגוססת, וזו הייתה מחשבה חכמה. כל שאר הדברים שאתה מציע, כי הפרשנוי, מה שנקרא, אני חושב שכאן זו דוגמה יפה, אני חושב שכאן זה מחזק את הטענות שלי, כמו שאומרים תמיד בדיון פוליטי, אבל אני אומר, עבורי זה מחזק את הטענה, שזה סרט שבסופו של דבר הווירטואזיות גם אכלה את כוונותיו. זו דוגמה טובה מה שאתה אומר, נניח, אם באמת זה היה סרט על מלחמה שרצה, ואז בסוף הוא עוצר, אבל הסוף בסרט לא, הסרט לא עוצר באמת בסוף, כלומר, אם היית אומר לי, הנה, לפתע הסרט מגיע לסיקוונס האחרון, ולפתע שוק ושבר, הוא הופך להיות סרט של רונית אלקבץ, שלומי ורונית אלקבץ זל, ולפתע הוא קופה לאיזה שוט אחד נורא ממושמע ונורא סגור וזה, אז הייתי אומר, אוקיי, אפשר כאן לדבר על מחשבות של תמטיקה של קולנוע, לא, אבל הסרט נותר בעיניי לונה פארק קצת עד סופו.
כן, אני מקבל את הלונה פארק.
וזהו, וכאן בעצם המקום שבו אני לא מצליח לראות את העומק שאתה רואה בו, שזה בסדר, אבל אני חושב שכאילו באמת המחשבה של איך לעשות את זה כל כך העסיקה אותם, ואני גם יכול להבין את זה שלא היה, לא הייתה מחשבה בעצם לפיתוח נוסף, נקרא לזה בתמטיקה, נקרא לזה כך. וזהו, אבל עדיין, הנה, אומרים, הסרט ה-go-to המלצה שלי, לכו לראות 1917, אתם תהנו, זה בטוח.
ננסה קצת נשמע את המוזיקה של תומס ניומן, וכדי התנחלה, לא נשאר לנו הרבה לדבר על ג'וג'ו רביט, אבל נדבר עוד רגע על ג'וג'ו רביט. מסכים תומס ניומן, נראה לי שהוא יפסיד גם השנה באוסקר על הפסקול מה? השושבין התמידי רגע, סליחה, לא הכלתי אותך, סליחה דרכי להשתלט על השיח, ללחבות את המיקרופון.
כן, אבל ככה נגיד, ובצדק הוא יפסיד הפעם למלחינה שאת שמה אני לא אנסה אפילו להגיד,
שגם ביצעה בעצמה את הפסקול של ג'וקר, כן, הילדור משהו. ג'וג'ו רביט, שמה, אני אתחיל ואגיד שאני באתי עם סכינים שלופות לסרט, כי קומדיות על נאצים זה לא משהו שאני מחבב בתפריט שלי. את נרטיב הנאצי החמוד אני מתקשה להכיל. ולרוב הסרט, קודם אמרתי על לוליינות, גם פה אני חושב שהיה איזשהו סוג של אקט של לוליינות, כל הזמן ישבתי כזה בדאגה, ואמרתי, הוא יצליח או לא יצליח? כלומר, עד כמה זה יהיה מקומם הדבר הזה של טייקה וייטיטי כהן, לעשות סרט קומדיה במלחמת העולם השנייה על נאצים, עם דמות קרטוניש של אדולף היטלר, וככל שהסרט נמשך, בייחוד כשהוא נגמר, אמרתי, by golly הוא עשה את זה, כלומר, נורא, קודם כל, פשוט נורא נהניתי מהסרט, צחקתי, אני חושב שהמעבר שלו בין הצחוק הסלפסיק בהתחלה ובין הרגע שבה הסרט נהיה קודר, כי בכל זאת שואה, אז גם זה היה מחוקם, הטון שלו שמתהפך לאורך הסרט, מציגים את זה כקומדיה, אבל הוא מצחיק עד גבול מסוים ואז הוא מפסיק. אז פשוט נורא עבד עליי, ובפילוסופיה שלו אני מודה שקשה לי להגן עליו, ובעיקר השאלה שאני שואל את עצמי, ואין לי תשובה לזה, למה מאוד אהבתי את הסרט ונהניתי ממנו מהסרט הזה, ולא אהבתי את החיים יפים של רוברטו בניני, שבמידה מסוימת עושים, התחבולה שלהם היא דומה, איזשהו סוג של מציאות אלטרנטיבית.
בעיניים של ילד.
דרך עיניים של ילד, דרך הורה שמציג לילד מציאות אלטרנטיבית של מה, של מה שקורה, שם זה אולי ההבדל בין המחנות, לא יודע, אני, לא, זאת השאלה שמלווה אותי, מה ההבדל בעיניי בין הסרטים האלה, למה סרט אחד הרתיע, שמע, התרגשתי, בכיתי בחיים יפים, אבל הסרט נורא הרתיע אותי, הוא סרט שאני לא רוצה לפגוש אותו שוב. ג'וג'ו רביט, התפננתי ממנו. קטול.
אני מודה שאז כל מה שאתה אומר אני יכול לעשות הפוך, כלומר אני באתי לא עם סכינים משלופות אלא מרצון לפרגן, רק כי באמת אני אוהב שסרטים שמזעזעים קצת הספינה, ובמובן הזה אני עדיין שמח שהסרט קיים, ויצאתי ואמרתי לעצמי אוי ואבוי, כלומר אני אתחיל מהסוף, היטלר זו הבעיה הקטנה של הסרט, כלומר זו לא הבעיה של הסרט בעיניי, במובן הזה שכמובן אם הולכים אחרו לצ'פלין וזה, אין לי בעיה שמציגים את היטלר כמוקיון, מה גם שזה לא היטלר אלא זה דמות דמיונית, מה גם שבעיניי אם בוחנים את התסריט שלו, מי שרוצה לדמות של היטלר שם אין משמעות, כלומר זו כמעט הפרובוקציה שטייקה שם את עצמו על הפוסטר בתור היטלר כדי להגיד ראו תראו אני הולך לזעזע את הספינה והולך לעשות קומדיה עם היטלר, עם עצמי כהיטלר, אבל הדמות הזו, אם מנתחים את התסריט, אין שום חשיבות בקידום הדמות הראשית שזו ג'ו-ג'ו.
אבל מהבחינה הזאת, זה לא עניין של פרובוקציה, הוא פשוט בתור קומיקאי, וקומיקאי שיש לו רקע יהודי, הוא פשוט אמר מל ברוקס.
מל ברוקס.
נורא נורא, לי זה היה נורא ברור, שזה משהו שחי בתוכו.
מל ברוקס. שהיטלר
הוא החבר הדמיוני שלו, אין לי שום ספק בזה, כמו שמל ברוקס שהוא מתגלח, אז היטלר עומד לידו, אין לי שום ספק בזה, אז מהבחינה הזאת אני מבין אותו לגמרי.
אז הבדיחה הזו עבדה לי בסדר, כל שאר הסרט לא עבד לי, בעיקר שהרגשתי, אז אני מה שנקרא אתחיל מהסוף, מה שריקח לך לי לא ריקח, לא חשבתי שהוא כזה מרשים, מצחיק, מעניין, באמת ברמה כזו שאני אגיד אוקיי, אז לפחות נהניתי, ובסופו של דבר הסרט הזה לוקה, ואני כאן אגיד אמירה לא נחמדה, אבל אני קורא לזה הומניזם של מטומטמים, כלומר העובדה שיש במאי יהודים מאחוריו, ובסוף אנשים שאני מאוד אוהב עומדים מאחוריו, כלומר אתה באמת שם את הסריה של אנשים שנמצאים בסרט הזה, סקרלט ג'והנסון וסם רוקוול, וכולם אנשים טובים ואנשים וטייקה וייטיטי שאני בטוח שגל גדל עם זהות יהודית, ובסוף אתה רואה כשהסרט מה הוא עושה, ואני גם שומע את וייטיטי מאחורי רעיונות, וזה מינים סברים שטחים של הקומדיה והאהבה יכולים להציל את העולם וכדומה, ובסופו של דבר בשביל לתת את הנקודות המאוד שטחיות האלה, הם עושים בסוף סרט שעיניים של ילד לא עיניים של ילד, אומר גרמנים שהיו בגרמניה ב-1943 עד 1945 היו אנשים טובים שנקלעו למלחמה בנסיבות שהם לא הבינו, הם היו ילדים, כלומר, כמובן שרק הילד הוא הגיבור, ולכאורה אתה אומר, אוקיי, זה הכל נקודת מבטו, אבל לא, זה לא באמת הילד רק הוא גיבור, אלא אתה אומר, הם היו אנשים שהם נקלעו למלחמה שהם לא רצו בה, ואז הסרט הזה בעצם, יותר משהוא מתחבר לכל קומדיות היפסטריות של וייטיטי, הוא מתחבר לצוללת, והוא מתחבר לנפילה, שזה, שוב, זה אלה סרטים שהרתיחו אנשים, אני אומר, אבל לפחות הם היו מספיק הוגנים, הם היו לפחות מספיק ישירים, כדי לבוא ולהגיד את הטענה, היו גם גרמנים טובים, זה לא רק היו הגרמנים טובים, אלא היו בעיקר גרמנים טובים, כלומר, הוא אומר את זה, הוא לא מתחבא מאחורי אמירה של אני קומדיה חמודה וחתרנית, אלא אמרו את זה בכל רם בסרט דרמה, וגם בסרט הזה, בסופו של דבר, הוא סרט על גבורה של גרמנים, הוא סרט על העובדה שהם היו פחות אשמים ממה שאנחנו רואים, ועכשיו אני לא אומר את זה מהמקום של תוכחה יהודית או רצון נקמה יהודי או כדומה, אלא מהמקום באמת שאני חושב שמה שנכנס לסרט הזה הוא השטחה מאוד מאוד גדולה של ההיסטוריה. אני כתבתי טור, אמרתי, זה לא סרט של אנטישמים חלילה, זה לא סרט אפילו של אנשים זה סרט בעיניי שנובע מעיוורון, כלומר, הוא אותו עיוורון שהוא לכאורה מנסה לתקוף, הוא לוקה בו, כלומר, זה עולם, זה סרט על אנשים שרוצים שהעולם יהיה כולם בסדר בעולם הזה. ואני מודה שאני יצאתי מהסרט הזה בתחושה של אני לא מבין איך וייטיטי היה עיוור לתוצר שלו עצמו. דיברת על החיים יפים, וזו השוואה נורא רלוונטית, ואני אומר, והנה הסיבה שחיים יפים כן עבד לי, מעבר לעובדה שכל האלמנטים הקומיים עבדו לי, חשבתי שהחצי הראשון היה מקסים וכדומה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אגב דיבר מלחמה סערורית, יש בסוף הסרט של החיים יפים, יש רגע נורא יפה בעיניי, שבו רוברטו בניני לוקח את הילד שלו בערפל, ורואה באמת ערימה של גופות, באושוויץ במחנה ההשמדה, ואז הסרט מתנתק לחלוטין מקומדיה, ואז בעצם ברגע היחיד שהילד לא מסתכל, זה הרגע החלומי ביותר בסרט, כלומר בסרט שהוא חלומי, הרגע הכי לא חלומי הוא בעצם היה המציאות כפי שהייתה, וזו אמירה של בניני שהיא אמירה מאוד חזקה, כלומר היא לבוא ולהגיד בסופו של כל הפנטזיה ששמתי לכם, הרגע המציאותי שהילד עיוור לו הוא נראה כמו הסיוט הכי גדול מהחיים שלכם, כלומר זו אמירה בוגרת להפליא בסרט שהיה עלול להיות אינפנטילי. וכאן, בתוך הסרט הזה, הסרט מתחיל כמו קומדיה היפסטרית של ווס אנדרסון, נגמר כמו קומדיה היפסטרית של ווס אנדרסון, העובדה שהם, אני מרשה לעצמי, זה לא בדיוק ספילור, בסוף שני הגיבורים רוקדים לצד שיר של דייוויד בואי, זה כאילו רגע נזה, חמוד והיפסטרי היה רגע בלתי נסבל בעיניי, כי זה באמת לבוא ולהגיד, התחלנו וסיימנו, אז נכון שבאמצע יש סצנה אחת ששוב, כאן אני כן אמנה מספוילרים, יש סצנה אחת שאין מה להגיד קולנועית, שבה מאבדים את אחת הדמויות, שקולנועית היא סצנה נהדרת, כלומר היא באמת הסצנה שבה אתה אומר, לטייקה וויטיטי הזה יש מה שנקרא עצמות של במאי, אבל מעבר לסצנה הזו שבאמת אני יכול לבודד אותנו, אם הייתי מורה לקולנוע את הסצנה הזו, עוד הייתי מראה בלימודי קולנוע, כך תציגו מוות מפתיע או מוות לפתע שייתן בוקס בבטן, למעט הסצנה הזו, זה סרט, אין לי מה להגיד, פשוט מטופש, בעיוורון שלו, כלומר בעניין הזה אני אפילו כעסתי, כי אמרתי אני אוהב את כולכם, אבל אתם עשיתם סרט שאומר דברים אחרים ממה שאתם חושבים שאתם אומרים, אתם חושבים שאתם עושים סרט שאומר כולנו בני אדם ואהבה יכולה להציל הכל והומור יכול להציל הכל, גם לגבור על הנאציזם, ולא ביגולי נוט, אתם אמרתם משהו אחר לגמרי, ככה לפחות אני הרגשתי.
שמע, אני מסכים לכל, בעיקר כי סרטי אני דרך כלל כן חושב שזה אג'נדה יהודית והנקמה יהודית, אני לא חף מזה, כי כמו של וולפגנג פיטרסון ולמשמו מהנפילה,
אוליבר הירשפיגל,
יש את האינטרס הגרמני לשכתב את ההיסטוריה בעבור עצמם, לי יש את האינטרס היהודי שההיסטוריה תשמר, ושמצידי להפליל את כל הגרמנים, דיברנו על זה מקודם, גרמנים ויפנים במלחמת העולם השנייה, מבחינתי עדיין אפשר לדבר עליהם כעל נבלים. אבל אני חושב שכן היה בסרט הזה איזשהו סוג של מידה מסוימת של טירוף, או ההומור של העבד, שהוא גרם לזה, שוב, עם כל האינוחות, איכשהו זה עבד, החל מסיקווינס הפתיחה שמציג את הנאציזם כביטלמניה. זה הסיקווינס הפתיחה של השוטי מניצחון הרצון של ריפנשטיין על שיר הפתיחה מ-Hard Day's Night.
זהו, שכבר אז אני זוכר שהתרגזתי על הסרט, כמו אותו רגע.
אני חשבתי שהרעיון הזה של להציג את ההרצה להיטלר כהרצה לביטלס, ולעשות איזשהו מין רימייק ל-Hard Day's Night, אבל עם נאצים. שמע, אני לא יודע מה זה אומר פילוסופית, אבל זה נורא יצחיק אותי. זה ממש 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 יצחיק אותי. ואני חושב שכן במקום הזה יש להומור איזשהו סוג של תפקיד חתרני. אני נותן לנו 2 minutes warning, אנחנו ממש כזה בקצה. ולכן אני חושב שאם אני כן מנסה לחשוב על כן להגן על טייקה וויטיטי ועל ההיפסטריות שלו, שוב, הכל נכון, נורא ווס אנדרסון וכל זה, שלהבדיל מזה שאני מרגיש של וולפגנג פיטרסון בדסבוט, בהצוללת, הייתה אג'נדה פרו-גרמנית, ושמה, פרו-נאצית, חד וחלק, אז פה, העיוורון הזה, הוא כן מישהו שאני מרגיש, שאומר, אוקיי, אני יהודי, זו המורשת, שלי, אני לא בדור של ספילברג, ספילברג גדל עם הורים שהיו במלחמה או שידע ניצולים, הוא לא גדל, הוא לא מכיר זה, אבל הסיפור הזה חשוב בעיניי מכדי שהוא ייעלם, ואני מציף אותו בז'רגון של ההיפסטרים. ואם זה מה שצריך כדי שההיפסטרים בעולם, לא בתל אביב, בעולם, יגידו, רגע, הייתה מלחמת העולם השנייה, הייתה שואה, אומנם כן, הייתה גבורה, הכביעו ילדים בקירות, אבל היה את הסיפור הזה, בואו נבדוק מה קרה שם, אם זה הדרך לגרום לאנשים להיזכר שהייתה מלחמה כזאת והייתה שואה כזאת, אז זה בעיניי לא הכחשת שואה, אלא להפך, זה איזשהו סוג של דרך חדשה להציג את השואה. אני לא רוצה שהיא תהפוך לנרטיב המרכזי, אבל אני חושב שהסרט הזה כן גורם לדור מסוים של אנשים להיות מודעים בפעם הראשונה בחייהם, אמריקאים ואוסטרלים, שאין להם שום רגש בניו זילנדים, להבין שהייתה שואה, ושחלק מהעניין של השואה זה העניין הזה של השמדת היהודים. ובסופו של דבר נהניתי, מה אני אעשה? שמע, בנימין, איזה כיף שבאת. מה זה מילאנו בקלות? היינו יכולים למלא עוד שעה בקלות, אבל אנחנו מסיימים צינוס קוברד הקצה, תוכנית מספר 245, שלושה שבועות של אוסקרים יש לפנינו, אז תהיו איתנו גם בשבוע הבא, אני מקווה שנהיה פה כרגיל, יאללה ביי.
נתראות,
ביי. יאללה, שנייה, רגע, אני רציתי להכניס ג'ינגל והתפשלתי לגמרי, הנה ג'ינגל.
Cinemascope. Yeah. In Yair Raven. So yeah, that's the radio. That's the radio. This is the radio. That's the DJ. Hi, man. It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.